שלום לכולם. אז תגידו, האם ידעתם שהבננה, הפרי הצהוב הזה שכמעט בכל בית, היא בכלל לא עץ, אלא עשב ענק?
כן, זה תמיד מפתיע אנשים.
ושיש עדות ארכיאולוגית הכי קדומה מחוץ לדרום מזרח אסיה לבננות, דווקא כאן, במגידו.
בדיוק, סיפור מדהים.
אז היום ננסה לעשות סקירה מקיפה, צלילה קטנה לתוך המידע שיש על הבננה, מתוך המכלול. ננסה להבין את ההיסטוריה, את הביולוגיה המיוחדת הזו, השימושים, ואולי גם קצת על העתיד שלה. בדיוק. אז בוא נתחיל מהבסיס. מה זו בעצם בננה מבחינה בוטנית, אם היא לא עץ? אז ככה, מבחינה בוטנית היא בעצם עצמח, אחת פסיגי טרופי עיסבוני. לא עץ בכלל, נכון. מה שנראה לנו כמו גזע זה בעצם גבעול, שזה כאילו גבעול מיוחד עשוי שכבות על שכבות של בסיסי עלים. אין שם רקמת עץ אמיתית.
הבנתי.
והפירות, אלה שאנחנו קוראים להם אצבעות, גדלים בכפות, והכפות האלה יוצרות את האשכול הגדול.
וההבשלה זה התהליך המוכר של ירוק לצהוב?
כן. בתהליך ההבשלה, העמילן שבפרי הופך לסוכר, בעיקר פרוקטוז, וזה מלווה בשינוי הצבע מירוק לצהוב, ובסוף לחום או שחור כשהפרי כבר נו התחיל לרכוב.
אוקיי, וההיסטוריה שלה? סיפרת על מגידו, מאיפה היא הגיעה במקור?
המקור הוא דרום מזרח אסיה, שם היא בויתה כנראה כבר בתקופה פרל-היסטורית. והממצא ממגידו הוא באמת יוצא דופן? 116 לפני הספירה? כן, זה מוקדם בטירוף. זה מקדים כל עדות אחרת מחוץ לאזור המוצא שלה, וזה אומר שהיה כנראה מסחר קדום מאוד. משם היא התפשטה.
איך?
כנראה סוחרים ערבים לקחו אותה למערב אפריקה, ואז הספרדים הם אלה שהביאו אותה לאמריקה.
וואו, מסע ארוך, בהחלט.
ומעניין לחשוב שפעם אבות הבר של הבננה, מינים כמו מוסה קומינטה, מוסה בלביזיאנה, הפירות שלהם היו קשים, מלאים בזרעים ענקיים, לא משהו שאפשר לאכול. אז איך הגענו לבננה שאנחנו מכירים, בלי גרעינים בכלל? זאת התוצאה של התרבות, כנראה גם מוטציות טבעיות, הזנים המתורבתים שאנחנו אוכלים הם כמעט כולם טריפלואידים.
טרי? מה?
טריפלואידים. יש להם שלושה סטים של כרומוזומים במקום שניים, וזה הופך אותם לעקרים, סטרילים, בלי זרעים. אז איך מגדלים אותם אם אין זרעים? זאת הנקודה. מרבים אותם לק וגטטיבית, באמצעות נצרים.
נצרים? כלומר מהשורש?
כן, נצרים שצומחים מבסיס צמח האם, כל צמח חדש הוא בעצם שיבוט גנטי של האימא.
רגע, אז אם כולם שיבוטים זהים, זה לא מסוכן מבחינת מחלות?
בדיוק, זאת נקודת התורפה המרכזית, החוסר בגיוון גנטי. זה הסיפור העצוב של מחלת פנמה.
מה קרה שם?
בשנות ה-40, המחלה הזאת פשוט חיסלה את זן הגרוס מישל, שהיה אז הבננה הכי פופולרית בעולם. נאלצו למצוא תחליף.
וכאן נכנס הקוונדי שאנחנו אוכלים היום?
נכון, הקוונדי שהיה עמיד לגזע ההוא של המחלה, אבל לרוע מזל, בשנים האחרונות צץ גזע חדש ואלים יותר של אותה מחלה, והוא תוקף גם את הקוונדיש.
אוי ואבוי, אז אנחנו בסכנה להישאר בלי בננות.
זה איום ממשי. יש מאמצים גדולים לפתח זנים חדשים ועמידים, עושים מכלואים, הנדסה גנטית, זה ממש מרוץ נגד הזמן. ומה הסיפור של הבננה אצלנו, בישראל? התנאים פה לא בדיוק טרופים.
נכון.
קודם כל, הבננה כנראה הגיעה לכאן די מזמן, סביב המאה העשירית. היום מגדלים עיקר זנים מקבוצת קוונדיש, כמו גרנד ננין, בעיקר בשפלת החוף ועמק הירדן.
וכמה מגדלים פה?
סדר גודל של 20,000 דונם, שמניבים כ-60,000 טון בשנה. כמעט כולל הולך לשוק המקומי. שיא היבול הוא בחורף ובאביב.
והתנאים הסובטרופיים, איך זה משפיע?
זה מעריך את מחזור הגידול. במקום שנה, זה לוקח שנה וחצי, שנתיים. וגם חיי המתק קצרים יותר, בערך 5-7 שנים. הפרי גם יוצא קצת יותר קטן מהסטנדרט העולמי, אבל יש גם יתרונות, אני מניח.
בהחלט.
קודם כל, המחקר החקלאי פה מאוד מפותח, ויתרון ענק, ישראל נחשבת נקייה יחסית ממחלות קשות, כמו מחלת פנמה.
אהה.
וזה הפך את ישראל למקום חשוב,
שמספק שתילי בננות בריאים שגודלו בתרבית רקמה. תרבית רקמה? מה זה אומר? מגדלים צמחים חדשים מרקמה קטנה של הצמח בתנאים סטרילים לגמרי. ככה מבטיחים שהשתילים נקיים ממחלות ווירוסים. זה יתרון עצום, מעניין. ולאחרונה מנסים גם זנים אחרים, לא? כן, יש ניסיונות להכניס זנים חדשים כמו פיסנג מס או פרטהנה, שיש להם טעם קצת אחר, אולי מעניין יותר. המטרה היא לגוון קצת את ההיצע ולשפר את הטעם. אוקיי, אבל אמרת שהבננות שאנחנו אוכלים הן רק זן אחד. יש עוד סוגים? כי שמעתי על פלנטיין. נכון מאוד. רוב הבננות שמגודלות בעולם הן בכלל לא מהסוג המתוק שאנחנו מכירים. אלו זני פלנטיין. ומה ההבדל? הן נשארות עשירות בעמילן גם כשהן בשלות. הן פחות מתוקות. הן משמשות מזון בסיסי ממש בהרבה מדינות טרופיות. מבשלים.